חוזרים לסדר, לימוד הכוזרי. סיימנו גם את קליפת הנוצרים. אמרנו בתחילת העניין ש שרבנו יהודה הלוי לא בא ללמד אותנו כעת פילוסופיה, נצרות, אסלאם. הוא בא ללמד אותנו אמונה, אמונת ישראל, הברה והתאורה והזכה והנקייה. אלא שיש קליפות שחוצצות בנו ומונעות את ההתקרבות אל הקדושה בעצם. כמו שנביא יחזקאל, לפני שהוא מגיע לחיזיון הגדול, אז הוא רואה ענן כבד ואש מתלקחת ורוח שערה, אחר כך עוד נוגה לו סביב, אחר כך הוא מגיע אל הקדושה. וכן מוזכר בכמה מקומות שיש שלוש קליפות שמעכבות את ההתקרבות לקדושה, וברמז הן נקראות חושך. ראשי תיבות חושך, חמור, שור וכלב. אני רוצה לייחס אותם פה לשלוש הקליפות האלה שרבנו יהודה הלוי אומר. אז הפילוסוף אמרנו שהעזות פנים של השכל האנושי, גאוות השכל האנושי, זה קליפת הכלב, כלבים הם חצופים. עזי פנים הם לא מעניין אותם מי זה, הם נובחים. היא אדם גדול, אדם קטן, אדם כזה. קליפת כלב, ויש קליפת שור, כידוע שהנצרות. כלחוך השור, את ירק השדה, יש בה דימוי לשור. ועכשיו הגענו לקליפת החמור. זה האסלאם, הם אוהבים חמורים. קליפת הנצרות הייתה קליפת עבודה זרה, הגשמה שבתוכנו. כאן הקליפה היא יותר עדינה, יותר דקה, יותר פנימית. אז קרא כוזרי לחכם מחכמי האסלאם, וישאלהו לתורתו ולמעשהו. אמר לו החכם המוסלמי, אנחנו מאמינים באחדות האלוה ובקדמותו. בבריאת העולם ובהתייחסות כל האנשים אל אדם ואל נוח. אולם מרחיקים אנו את ההגשמה מאת האלוה לגמרי, ואם ימצא דבר מה מזה בלשון הקוראן, נפרשו ונאמר כי הוא על דרך העברה, באופן משלי והקירוב אל דעת בני אדם. אז עד כאן בהגדרות היסודיות של האמונה בקדוש ברוך הוא, נראות הגדרות מתוקנות. היסוד של האמונה, אין שום הגשמה באלוה לכאורה. אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל לפחות מבחינת הצהרת כוונות של האסלאם, אז אין שום הגשמה, אחדות, קדמות, בריאת העולם. מלבד זה, אנו טוענים כי ספרנו הוא דבר האלוהים. ספר זה דבר פלא הוא, המחייבנו לקבלו מצד עצמו, כי אין אדם בעולם יכול לחבר כספר הזה, אף לא פסוק אחד מפסוקה. כל מי שמסתכל בקוראן, עובר עליו רפוף אפילו, רואה שזה סלט מעורבב מכל מה שיש בתורה ובנביאים, בלבולי דברים. וכפי שידוע מבחינה היסטורית, מוחמד היה אנאלפבית, לא יודע כוח טוב, אבל היה לו איזה מישהו, איזה יהודי שלימד אותו תורה, והוא קלט מפה, משם, קצת פה, קצת שם, קצת ככה. סדר הדורות מעורבב שם לחלוטין, בלבולים. אני לא זוכר כעת פרטים בזה, אבל שם בלבול, בלבול שלם בסדר הדורות, במהלך הדורות, פעם וגם אין שיטתיות, פעם זה ככה, פעם זה ככה, פעם זה היה קודם, הוא היה קודם, זה היה אחר כך, זה היה אחר כך. והסיפורים, ישמעאל, מת יצחק אבינו. מתי נוצר האסלאם? מתי היה מוחמד? לפני כמה שנים? מישהו יודע? מה זה? לפני יותר, קצת יותר. היה 1300 ומשהו, אני חושב. אמר, זה ממש... עם הנצרות, כמה בזמן חורבן בית שני, אז האסלאם נוסד בזמן שעם ישראל נכנס לעומק הגלות. כבר אחרי חתימת התלמוד, כבר פיזור של עם ישראל, כמו שהרמב״ם כותב בהקדמה ליד החזקה, פיזור של עם ישראל בכל הארצות, בכל העולם. אבל מה, הוא קיבל עכשיו מאת האלוהים כביכול את התורה בשלמותה, כמו שהיא צריכה להיות. אז אם נגיד בתורה שנוח זה דור עשירי, אז אצל מוחמד הוא יכול להיות דור 20 או דור שלישי, פעם ככה, פעם ככה, וכל מיני בלבולים. זה, בקיצור, מוחמד זה התורה בצורה מעודכנת. התורה קיבלה עדכון. אז הוא אומר, וזה פילי פלאות, הספר הזה פילי פלאות. אין אדם יכול לחבר כספר הזה, אך לא פסוק אחד מפסוקה. נביאנו הוא חותם הנביאים, והוא מבטל כל תורה שקדמה לו. כאן הנקודה החמורה במיוחד באסלאם. מוחמד הוא חותם הנביאים. היו נביאים לפני כן, הייתה תורה לפני כן. מוחמד בא, ביטל את כל התורות שקדמו, וקורא את כל האומות לקבל עליהן את האסלאם. זה דבר משותף גם לנצרות, תראו בעמוד הקודם, וכל האומות נקראות אל הדת הזאת, ומצוות לקיים מצוותיה, גם בשווה, וגם האסלאם קורא את כל האומות לקבל עליהן את האסלאם. וזה כמובן בא להדגיש בניגוד לתורת ישראל, שתורת ישראל היא מיוחדת לנו, שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, וכל ההיווצרות של הנצרות ושל האסלאם, הם נגד הייחודיות האלוקית של העם היהודי, של עם ישראל. בלבוש כזה כמו שראינו אצל הנצרות, או בלבוש כזה של האסלאם. ושכר המאמין, יש הרבה שכר, זה משתלם מאוד להיות מוסלמי. שכר המאמין, שוב רוחו אל גופו בגן עדן, אחרי שהוא מת, מתפגר כדרך כל הארץ, או שנהיה שהיד, אז מה הוא חושב, שהגוף שלו תרסק לרסיסים? פתאום חוזר, הגוף חוזר אל הרוח, לגן עדן, הגוף עולה אל הנשמה, שם מסבע נעימות, לא יחסר דבר ממאכל ומשתה ומתענוגות בשרים ומכל אשר יתאווה. כל מה שפה הוא עשה רמדאן, ואסור היה לו לשתות יין ועוד דברים, שם הוא מקבל בריבי ריביות, מקבל 70 פטמות, ומקבל שם כל תענוגות הבשרים מכל אשר יתאווה, כל מה שהוא רק רוצה בגוף, כל השכר שלהם בגוף, חוזר הגוף, זה כל הגן עדן הגוף. ועונש הכופר, רידתו אל אש לא תכבה, לא איתמו איסוריו לעולם. אז זה הסעיף הראשון. בעניין האסלאם. אז הדגשנו בהתחלה שבפשטות האסלאם הוא לא עבודה זרה. והרמב״ם מדגיש את הדבר הזה. הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות פרק י' א' שם הרמב״ם מדבר על יין נסך, יין שנתנסך לעבודה זרה אסור בהניה, והשוטה ממנו כלשהו לוקה מן התורה. השוטה ממנו כלשהו. לא, בדרך כלל שיעורים של שתייה ואכילה, יש להם שיעור. כזאי, ככותבת, רביעית, כאן כלשהו. מה שכתוב, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. אז לכן אפילו כלשהו לוקה מן התורה, תואם יין נסך שנתנסך לעבודה, יין שנתנסך לעבודה זרה, תואם ממנו טיפה כלשהי עובר בלב. וכן האוכל כלשהו מתקרוב את עבודה זרה, מבשר או פירות, אפילו מים ומלח, האוכל מהן כלשהו לוקה, שנאמר אשר חלב זבחם או יאכל וישתו יין נסיכם. אז זה חלק מהעבודה זרה שלהם. יין שנתנסך לה כזבח שקרב לה. וכיוון שאיסור זה משום עבודה זרה הוא, אין לו שיעור שנאמר בעבודה זרה ולא ידבק בידך מאומה מן החרב. אמר הקדוש ברוך הוא מדריך אותנו לחומרה גדולה מאוד, מלבד החומרה הנוראה, חומרת העונש שבאה לידי ביטוי בעונש. חומרה הנוראה שבאה לידי ביטוי בעונש של עבודה זרה, שעובד עבודה זרה חייב סקילה, זה העונש החמור ביותר, גם מחלל שבת, הרי הוא כעובד עבודה זרה, כי הוא כופר גם כן ביסודות האמונה, מחלל שבת, כופר מעשה בראשית, כופר ביציאת מצרים, זה בסקילה, אבל גם שיעור ההנאה מקורבן או נסך, שיעור הנאה של כלשהו, כבר חייב מלכות. עכשיו ממשיך הרמב״ם ואומר, יין הגויים שאין אנו יודעים אם נתנסך או לא נתנסך, סתם יין של גוי, והוא הנקרא סתם יינם, אסור בהניה כיין שנתנסך. ודבר זה מגזרת סופרים הוא, חכמים גזרו, סתם יינם של גויים אסור בהנאה. והשוטה מסתם יינם רביעית, כאן כבר השיעור הרגיל של אכילה ושתייה, מכין אותו מכת מרדות. וכל יין, הלכה ד', וכל יין שיגע בו הגוי, הרי זה אסור. שמא ניסח אותו, שמחשב את הגוי לעבודה זרה. חז"ל אומרים, סתם גוי, מחשבה שלו היא לעבודה זרה. הרים בקבוק יין, התכוון כבר לנסח אותו לעבודה זרה. אז הוא כבר אסור בהניה. הלמדת שיין ישראל שנגע בו הגוי, דינו כסתם יינם שהוא אסור בהניה. גוי שנגע ביין שלא בכוונה, וכן תינוק גוי שנגע ביין, אז הוא הרי תינוק, מה הוא מכוון, או גוי שבלי כוונה, הזיז את היד, נגע ביין, אז כאן חילוק, אסור בשתייה ומותר בהניה. פה אנחנו מגיעים לחילוק, ואני קורא את זה בכוונה כדי להגיע להמשך. חילוק בין שתייה בפועל ממש, זה אסור, גם על זה חכמים גזרו. אבל פה לא גזרו על הניה. מותר להנות, כלומר הוא יכול לתת את זה לבהמה שלו. מה זה? צוחקים. טוב. אחר כך הרמב״ם אומר בהלכה זין, גר תושב. גר תושב זה גוי. לא גר, אבל מה? גר תושב, והוא שקיבל עליו שבע מצוות, כמו שבארנו, יינו אסור בשתייה, הוא מותר בהניה. אז אצלו, אפילו כשהוא נוגע להדיה, מפורש ביין, אבל הוא הרי גוי שלא עובד עבודה זרה, הוא קיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, קיבל עליו שבע מצוות בני נוח, דבר ראשון, שבע מצוות נוח, מצווה ראשונה, שמקבל עליו לא לעבוד עבודה זרה, גוי. וזה המצב האידיאלי של הגויים, שיקבלו עליהם שבע מצוות בני נוח, איסור עבודה זרה. אבל בכל זאת, אסרו את היין בשתייה, אבל מותר בהניה. ומייחדין אצלו יין, ואין מפקידין אצלו יין. וכן כל גוי. שאינו עובד עבודה זרה, כגון אלו הישמעאלים, יינם אסור בשתייה ומותר בהניה. וכן הורו כל הגאונים. אבל הנוצרים, עובדי עבודה זרה הן, וסתם יינם אסור בהניה. משפט האחרון במהדורות הרגילות, לא נמצא או לא נמצא ככה, פה אני קורא במהדורת פרנקל, שהיא מוגעת ומתוקנת, אבל הנוצרים עובדי עבודה זרעין וסתם יינם אסור בהניה. אז הרמב״ם כאן בפורש מבחין הבחנה גמורה בין מוסלמים, הישמעאלים, שאינם גם אסור בשתייה, אבל מותר בהניה, משום שהם לא עובדי עבודה זרה. הרמב״ם אומר, כל גוי שאינו עובד עבודה זרה, לעומת הנוצרים שהם עובדי עבודה זרה, אין הרמב״ם אומר בצורה מפורשת וחד משמעית. דיברנו הרבה על זה, דיברנו הרבה על הנצרות כעבודה זרה, הערכנו בעניין הזה. אז פה הרמב״ם, והרמב״ם גם בתשובות הרמב״ם עוסק בעניין הזה, בתשובות הרמב״ם תשובה תף ממחת תשובה לרבי עובדיה הגר. הרמב״ם כותב, מתחיל על אלו הישמעאלים שאמרת שאינם עובדי עבודה זרה. ואמר לך רבך שהם עובדי עבודה זרה. הוא היה גר שהתגייר. הוא אמר שהם לא, זה לא עבודה זרה אסלאם. ורבו אמר לו, הם כן עובדי עבודה זרה. והאבנים, אז הוא פנה אל הרמב״ם בשאלה. למה רבו אמר שהם עבודה זרה? אמר, שכפי שידוע גם היום, הם כשהם באים למכה, הם, יש איזה מקום שכל מי שעובר שם זורק אבן. הם זורקים אבנים על המקום הזה, כידוע שהם מומחים בזריקת אבנים, אז הם זורקים אבנים למקום הזה. אז מה זה הזריקת אבנים הזו?
זה מרקוליס. הגמרא אומרת שהייתה עבודה זרה, שכל מי שעובר זורק אבן. זה בדיוק מה שהם עושים. אז רבו אומר, לא, יש שם פולחן של עבודה זרה, והם עובדי עבודה זרה. והשיב לך שלא כהוגן, אז הוא כנראה התווכח עם רבו, רבו כעס עליו, לפי מה שהוא אומר, עד שנתעצבת אל לבך ונחלמת, וקרא עליך ענה כסיל כאיוולתו. סוף רבו אמר לו, אני עונה לך ככה, לקיים מה שנאמר, ענה כסיל כאיוולתו. אז יש תשובה של הרמב״ם ברבי עובדיה הגר, שהיא מחולקת בעצם לשתיים, שהחלק הראשון של התשובה עוסק בעצם העניין, והחלק השני, ההתייחסות אל רבו של רבי עובדיה הגר. אז הרמב״ם כותב ככה, תשובה, אלו הישמעאלים אינם עובדי עבודה זרה כלל. וכבר נחרטה מפיהם ומליבם. והם מייחדים לאל יתעלה ייחוד כראוי, ייחוד שאין בו דופי. ולא מפני שהם משקרים עלינו ומחזבים ואומרים שאנו אומרים שיש לאל יתעלה בן, הם מכפישים אותנו כאילו שאנחנו עובדי עבודה זרה. לא בשביל זה נחזב כך אנחנו עליהם. ונאמר שהם עובדי עבודה זרה. התורה העידה עליהם, אשר פיהם דיבר שווא, וימינם ימין שקר. והיא העידה עלינו, שארית ישראל לא יעשו עוולה, ולא ידברו חזב, ולא ימצא בפיהם לשון תרמית. אנחנו צריכים לדבר אמת, ולומר את האמת, והאמת היא שהם לא עבודה זרה, לא עובדי עבודה זרה. ואם יאמר אדם שהבית שהם מקלסים אותו בית עבודה זרה הוא, ועבודה זרה צפונה בתוכו שהיו עובדים אותה אבותיהם, הרי מאיפה צמח מוחמד? מוחמד גדל בעיר של עובדי מכה הייתה עיר של עובדי עבודה זרה, ומוחמד גדל שם בין עובדי עבודה זרה, ואחר כך, כמו שאמרנו, הלך ולמד תורה אצל יהודי, לא יודע איך לימד אותו, איזה אופן, מה היה היתר שלו ללמד אותו, לשכנע אותו שהוא רוצה להתגייר, או שזה היה סתם אחד שלא היה אכפת לו כל כך, שידע קצת דברים, גם הוא היה, אולי היה מבולבל, יכול להיות שכל הבלבולים שאמרנו שיש בקוראן, זה לא מתחיל במוחמד, אלא זה כבר מתחיל ברב הדגול שלו, שזכה ללמד אותו במרכאות. ומוחמד אחר כך חזר למכה, ושם התחיל לכתוב את השירים, אומרים שהוא לא כתב, הוא לא ידע לכתוב, הוא הכתיב למישהו כל מיני גילויים שהיו לו, כל מיני פנטזיות, מה שנקרא בלשוננו היום חי בסרט. היה עוזה כל מיני דברים, אז היה מכתיב אותם ומערבב לפי מה שהוא למד ולפי מה שהוא ידע ומה שהוא זה, בכל. ואז הם נתאספו, היו לו, נהיו קאט כזו, כמה עשרות אנשים שנדבקו בו, והוא התחיל להיות רבה, נהיה אדמור שלהם, של הקבוצה הזו. ואז רצו להרוג אותם, אותו ואותם שם במכה, הם היו עובדי אלילים, אז הוא ברח משם, הם ברחו למדברות של ערב הסעודית, שם הם פגשו שבטים יהודים, שבטי חיבר, שבטים, שני שבטים יהודים שהיו שם, של יהודים שברחו עוד בזמן בית ראשון, ברחו מארץ ישראל, במקום לצאת לגלות, ברחו למדבר. ונהיו שבט בדואי כזה במדבר, והיו יהודים, שומרי מצוות. הוא התחבר אליהם, ואז הוא שכלל את עצמו עוד יותר, אמר להם, הנה, אנחנו ממש אותו הדבר, אתם שומרים מצוות, גם אנחנו מאמינים באל אחד, אנחנו זה, אנחנו ההוא, ממש כאילו אותו הדבר, נהיו חברים, ואז אחת השבתות הוא קם עליהם בחרבו, בנשקם, באחת השבתות רצחו את כל השבט של היהודים, נשים, האנשים, לקחו את הילדים, לקחו את הנשים, חטפו אותם, ואז הוא התחזק מאוד, ואחר כך גם את השבט השני הוא כבש, רצח באופן שכזה, כי הוא צבר עוצמה, ואז הוא חזר למכה. חזר למכה, כבש את מכה, ואחר כך משם המשיך הלאה להתפשט, או כבר אחריו. בכל אופן, אז היסודות שם היו יסודות של עבודה זרה. אז יש להם שם מקומות שמורים שהם היו בתי עבודה זרה. אז אומר הרמב״ם, מה בכך? נגיד שאתה צודק שהבית שהם מקלסים אותו הוא בית עבודה זרה ועבודה זרה צפונה בתוכו. מה בכך? אלו המשתחווים כנגדו היום. אין לי בם אלא לשמיים. מעניין שהרמב״ם מקודם אמר שעליהם אמרה התורה אשר פיהם דיבר שווה ימינם ימין שקר. הגויים הם שקרנים, רמאים, אל תאמין להם לאף מילה שהם אומרים. אבל בדבר הזה הרמב״ם מאמין להם שהם מאמינים בהשם. טוב, אז הרמב״ם אומר, וכבר פרשו חז"ל בסנהדרין, שאם השתחווה אדם לבית עבודה זרה והוא סבור שהוא בית כנסת, הרי ליבו מסור לשמיים. וכן אלו הישמעאלים היום, כולם, טף ונשים, אפילו טף ונשים, נחרטה עבודה זרה מפיהם, וטעותם וטיפשותם, הם טועים והם טיפשים בדברים אחרים, לא בעצם האמונה, שאי אפשר לאומרו בכתב מפני פושעי ורשעי ישראל. הרמב״ם לא רוצה לכתוב מה הטיפשות שלהם. למה? לא שהוא מפחד מהגויים, הוא מפחד מיהודים. אתם רואים? זה לא מתחיל מהיום. שמאלנים רקובים, בוגדנים, כפי שאנחנו מכירים אותם, בסיקלונם היום. כבר היו השמאלנים האלה אז, אבות אבותיהם. הרמב״ם מפחד מהם, מפושעי ורשעי ישראל, שהם יגיע אליהם הדבר שהוא כותב על האסלאם, והם, אל שינו, אז הרמב״ם, בשביל מה לא למסור את נפשו בחינם? אז הוא אומר, אבל בייחוד השם יתעלה, אין להם טעות כלל. ובאמת, אתה אומר כמה דברים מעניינים, באמת שהיה לישמעאלים מקודם באותם המקומות שלושה מיני עבודה זרה. שלושה מיני עבודה זרה היו שם. פאור, מרקוליס וכמוש. והם עצמם מודים בדברים אלו היום, וקוראים להם שמות בלשון ערבי. פאור, מה זה היה עבודה זרה של פאור? עבודתו שיפעור עצמו לפניו. הזרה מאוד מעניינת. משהו נדמה לי שהדברי חיים מצאנס בספר שלו מביא שיש פילוסופים שכותבים שהם אומרים יותר מכובד לעשות צרכים מאשר לאכול. איך זה יכול להיות? מה זה אוכל? אוכל זה גשמיות, זה חומריות. אז אדם שאוכל מכניס פסולת לתוך עצמו. אדם שהולך לשירותים, וואו, הוא משובח, הוא מוציא מעצמו את הפסולת. אז אולי זה היסוד האידיאולוגי של העבודה הזרה הזאת, פאור, שהם באים ומראים לו שהם מוציאים מעצמם את הפסולת, מוציאים אותה עליו. שיפעור עצמו לפניו, או שיניח ראשו ויקביע ערוותו למולו, כמו שאלו הישמעאלים משתחווים היום. מגביעים את זה שלהם מול ה... אז הרמב״ם אומר, הצורה הזאת של ההשתחוויה שלהם, זה שיריים של פולחנים של עבודה זרה שהיו לפני 2000 שנה. ומרקוליס, עבודתו ברגימת אבנים, וכמוש עבודתו בפריאת הראש, ושלא ילבש בגד תפור. ודברים אלו כולם מפורשים וידועים אצלנו מקודם שתעמוד דעת הישמעאלים. דברים שמפורשים בגמרא, מה זה פאור, מה זה מרקוליס, מה זה כמוש. אבל הישמעאלים היום, מה הם אומרים? שהם עושים את הדברים. זה שנפרע ראשנו ושלא נלבש בגד תפור בתפירות, הוא כדי להיכנע לפני האל יתעלה. הם ממשיכים את מה שהיו עושים עובדי עבודה זרה, אבל הם נותנים לזה פרשנות אחרת. היום הפרשנות שלהם היא פרשנות של אמונה באל אחד. כדי להיכנע לפני האל ולזכור איך יעמוד האדם מקברו. אז לכן הם משים את הבגד הזה שלהם. וזה שנשליך אבנים, למה הם זורקים אבנים? בפני השטן אנו משליכים אותם, כדי להרבבו. נו, הרי הם אומרים עלינו שאנחנו זה, אז מילא ברור שהם זורקים עלינו אבנים. הכל לשם שמיים. ואחרים מפיקחיהם נותנים טעם ואומרים צלמים היו שם ואנו רוגמים מקום הצלמים, כלומר שאין לנו מאמינים בצלמים. בקיצור, הרמב״ם מסביר בכל דרך אפשרית שלמרות שהם מלאים בסממנים של עבודה זרה, הם לא עובדי עבודה זרה. אחר כך הוא עובר לחלק השני על רבו, זה מוסר גדול לרבנים, זהירות שרבנים צריכים להיזהר. הרמב״ם לא חוסך את שבטו, צריך להגיד שהוא כנראה ברר את זה, אני לא יודע, כנראה ברר שבאמת רבו כך היה, או שלפחות כלפי התלמיד. ואשר השיבך רבך שלא כהוגן והציבך, זה עכשיו לא קשור לנושא שדיברנו, והציבך והכלימך וקרחה כסיל, עבירה גדולה בידו וחטא גדול חטא, וקרוב בעיניי ששוגגו. הוא אומר, אני מעריך שזה בשגגה, וראוי לו לבקש ממך מחילה, אף על פי שאתה תלמידו. מותר לרב לבקש סליחה מהתלמיד שלו, ולהגיד לתלמיד, טעיתי, לא דיברתי אליך כמו שצריך. אף על פי שאתה תלמידו. טוב, אז הרמב״ם אומר, הוא שוגג, לדעתי הוא היה שוגג, ובכל זאת ראוי לו לבקש ממך סליחה. אבל לא מסתפק, מוסיף עוד, ואחר כך יצום ויזעק ויתפלל ויקנע, אולי יתכפר לו וימחול לו האל. אז הוא אמר לתלמיד שלו,
אמר לו, כסיל, הטיפש, אמר לתלמיד, והרמב"ם אומר, אני מעריך שבשוגג, מה פירוש בשוגג, כי הוא סבר שהתלמיד הזה טועה בדבר מאוד מאוד חמור, ואז הוא היה צריך להעמיד אותו בצורת תקיפה. בכל זאת הרמב"ם אומר, צריך לבקש ממנו מחילה מהתלמיד, ושהתלמיד יסלח לו. אבל אז בזה הוא לא גמר עוד את החשבון, זה מחילה מהתלמיד. אבל אדם שחוטא בין אדם לחברו, אם מישהו פוגע בחברו, מלבין פני חברו, דבר ראשון צריך לבקש מחילה מהחבר. אבל בזה הוא לא גמר את החשבון, יש לו חשבון עם הקדוש ברוך הוא. אדם שפוגע בחברו, פוגע בקדוש ברוך הוא. ולכן מה הוא אומר? יצום! ויזעק ויתפלל, אולי יתכפר לו וימחול לו האל יתעלה. וכי שיקור היה זה? הוא היה באותו זמן שיקור, ולא ידע שב-36 מקומות הזהיר התורה על הגר, והיה דבר וגר לא תונה והיא עונה דברים. אילו אמר הוא האמת, והיית אתה טועה. אם זה היה באמת ככה, היה לו להסביר לך פנים, ולדבר לך רכות. כל שכן, שאמרת האמת, והוא הטועה. ממוסר. מוסר של הרמב״ם, כדאי קורא איזה מוסר כזה, מוסר של הרמב״ם. ועוד, שזה דורש אחר הישמעאלים, אם הם עובדי עבודה זרה, אם לאו, הוא דן עליהם אם הם עובדי עבודה זרה. היה לו לחוש לעצמו על הכעס שכעס, עד שהחלים גר צדק שלא כדין. וכבר אמרו רזל, כל הכועס יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. אתה מדבר על הישמעאלים? לבדוק את עצמך, הרמב״ם אומר. דברים זעזעים. דע שחובה שחייבתנו התורה על הגרים גדולה היא. על אב ועל אם נצטווינו בכבוד ומורה. ועל הנביאים לשמוע להם. אפשר שיכבד אדם ויראה וישמע ממי שאינו אהבו. אדם חייב בכבוד אביו, במורה אביו ואמו, בכבוד אביו ואמו. אבל לא כתוב שאדם חייב לאהוב את אבא ואמא שלו. זה דבר פשוט. אצל כל במצב נורמלי ותקין. אבל אין ציווי את זה. ועל הגרים, אומר הרמב״ם, ציוונו באהבה רבה המסורה ללב. ואהבתם את הגר. כמו שציוונו לאהוב את שמו. ואהבת את השם אלוהיך. והקדוש ברוך הוא בכבודו אוהב גר. וכו'. וזה שקרא לך כסיל תמה גדול הוא אדם שהניח אביו ומולדתו ומלכות עמו וידם הנטויה שהגויים בשיא עוצמתם וישראל בשיא שפלותם והבין בעין ליבו ובא ונדבק באומה זו שהיא היום אז היום לא יודע אם המצב יותר טוב אבל ברוך השם אנחנו בין יום העצמאות ליום ירושלים ובא ונדבק באומה זו שהיא היום למתאב גוי, עבד מושלים, והכיר וידע שדתם דת אמת וצדק, והבין דרכי ישראל, וידע שכל הדתות גנובות מדתם, והוא בא ומתגייר, עוזב, כשהיהודים בשיא השפלות והגויים בשיא הרוממות שלהם. זה מוסיף וזה גורע, זה משנה וזה מחזב ומחפה על שם דברים שלא חיים, זה הורס יסודות וזה מדבר תפוחות. והכיר הכל ורדף אחר השם, ועבר בדרך הקודש ונכנס תחת כנפי השכינה, ונתאבק באפר רגלי משה רבנו רבם של כל הנביאים עליו השלום, וחפץ במצוותיו ומסעו ליבו לקרבה לאור באור החיים, ולהעלות במעלת המלאכים ולשמח ולהתענג בשמחת הצדיקים, והשליך העולם הזה מליבו. מי שזו מעלתו כסיל יקרא, חלילה לך. לא כסיל קרא השם שמך, אלא משכיל
הוא מבין, הוא פיקח והולך מכוחות, תלמידו של אברהם אבינו וכו'.
מסך של הרמב״ם.